אחלה מוזיקה.
נכון? אין, המוזיקה של הפודקאסט היא...
מושלמת.
ממש מושלמת.
חייבת לעשות את זה הריגטון שלך.
אני שרה עם זה במקלחת לפעמים.
מעולה.
לא מזמן שמעתי את המוזיקה הזאת במקום אחר, והייתי כזה...
חוצפה.
מישהו פשוט השתמש במוזיקה של הפודקאסט.
שעוריה.
אז כן, אז ברוכים הבאים לפודקאסט חושבים... טוב, אני יהודית קץ, ואני כאן כדי להנגיש מידע מבוסס לחיים שעוזרים לנו להיות חיים יותר טובים ומאושרים. אז רגע לפני שאני אציג את האורחת שלנו היום, אני אגיד שאחד הדברים שהכי הכי מעסיקים אותנו זה איך אנחנו נראים, או יותר נכון, איך אנחנו חושבים שאנשים אחרים חושבים שאנחנו נראים. ובאמת ברוכים הבאים לדימוי הגוף שלכם. כל מה שאנחנו חושבים על הגוף שלנו, עם או בלי קשר למציאות האובייקטיבית. אז אם פעם נמנעתן מללכת לים, או שהתבאסתן כשהסתכלתם על עצמכם במראה, אז אנחנו מתחילים להרגיש כמה הדבר הזה משפיע עלינו חזק. ובשביל זה הזמנתי לכאן היום את פאולה רוזנברג. שלום לך.
היי, מה העניינים?
מה קורה?
בסדר.
תודה שבאת.
תודה,
קודם כל, ממש כיף. שהצלחנו להיפגש.
נכון.
ואני אציג אותך ואני אגיד שאת אשת טלוויזיה מוכרת, נכון? את יש לך את התוכנית של פאולה וליאון.
נכון.
וגם יש לכם פודקאסט, נכון. ממש מוצלח, נכון. שקוראים לו יחסנו לאן.
נכון.
בדיוק דיברנו עליו על כמה פרקים אהובים במיוחד. וחוץ מזה את גם נטורופתית וגם פסיכותרפיסטית.
כן,
נכון.
נכון,
אני אומרת הכל יפה.
כן, אני עוסקת בתפר שבין גוף לנפש, גם בסדנאות וגם בטיפול פרטני, במקביל לעבודתי בתקשורת וב פודקאסט.
אבל אחד הנושאים שהכי מעסיקים אותך זה דימוי גוף.
לגמרי. זה זורם לי בדם ובעצמות. זה אחד הנושאים שהכי מסעירים אותי.
למה?
זה ישמע אולי מצחיק. אני בת 43 וחצי.
וחצי.
בטח עכשיו כולם אומרים, אני בהלם, נראתה לי בת 25, לא שעה יותר.
מהבחצי אני בהלם.
את בהלם מהבחצי.
מזה שמציינת אותו עדיין.
כן, כן, אולי אני מושפעת מהבנות שלי. ואני חושבת שהמדיום שנכנסתי אליו לפני כ-5 שנים ככה בשיא הכוח, שהוא המדיום הטלוויזיוני, שבו אני נחשפת יום-יום בפני קהל של מאות אלפי אנשים שצופים בי, הוליד בי מודעות לדימוי גוף שלא הייתה בי לפני כן. ולמה אני אומרת את זה? כי אני אומרת לעצמי, בגיל 37 בערך, נפלתי אל תוך מין ביצה תובענית של אקסטרה מודעות לנראות שלי שלא הייתה לי עד אז, אבל אני יודעת שרבות מהאנשים, וגם הגברים היום דרך אגב, חוות את האקסטרה מודעות הזאת גם בלי להיות מנחות בטלוויזיה או משפיעניות באינסטגרם. כלומר, אנחנו חיים בעידן שבו הערך, המשקל שנותנים לדימוי הגוף, מתוך כל המרכיבים של ערך עצמי, הוא מאוד גדול, ואם יורשה לי כבר להביע אג'נדה, קטסטרופלי.
בואי רגע נודה שנייה באמת, את לא שמנה, כן?
לא.
זה לא משהו שאת נכנסת לאיזה מקום ואומרים איך זאתי מופיעה בטלוויזיה, אז מה קרה שם?
אז זהו, אז לא רק שאני לא שמנה, אם תשאלי אותי, אני חושבת שאני נראית מעולה. וכך חשבתי.
אני מסכימה.
אבל אני גם ממש לא שדופה. תמיד אנשים שואלים אותי למה אני מציינת את מידות הגוף שלי, כי אין מה לעשות, כי זה מה שאנשים... הם רוצים לדעת כדי למקם אותך רגע על הסקאלה. אז אני מידה 38-40 בג'ינס, לפעמים אולי אפילו יהיה איזה מכנסיים בגזרה שאני 42. אני מידה 75 EF בחזייה. כלומר, יש לי
חזה... ממש פיראטת.
אני כזאת. יש לי חזה גדול. למה אני אומרת את זה? כי דימוי הגוף, מה שנקרא המודל השליט באופנת הרזון של המאה ה-21, זה חזה מאוד קטן. אם נמשיך במידת הפירוט, אז חזה B, C כבר נחשב... כאילו, נגיד דוגמניות עם חזה מידה C, הן כבר נחשבות plus size.
באמת?
כן, עד כדי כך. ומידות הג'ינס של דוגמנית זה יהיה 32, 34, גג 36, זה יהיה באמת כבר. ופתאום אני נחתתי בעולם הטלוויזיה, עם המידות הלא שדופות שלי, אבל הרגשתי שיש לי מקום, כי הערך העצמי שלי, שוב, לא הרגשתי שהגעתי לטלוויזיה בשל הצלחתי בעולם הדוגמנות, וחבל, דרך הכפיס נסו. הגעתי בגלל שיש לי אג'נדה מקצועית, בגלל שאני ורבלית, בגלל שאני עוברת מסך סבבה. סליחה שאני מחמיאה לעצמי, אבל אני אומרת, אלו החוזקות שהביאו אותי על מסך הטלוויזיה, ופתאום כשכבר הגעתי לשם, אז התעשייה הזאת מבוססת מאוד על הנראות, והתחלתי לקבל ככה ריקושטים או אמירות, לאו דווקא מתוך רוע, של את חייבת להצטמצם. אם את רוצה להישאר על המסך.
מה, אמרו לך תרזי?
לא זכור לי שמישהו אמר לי את המילה תרזי, אבל למשל, אני הולכת כזה על קצות האצבעות כדי שלא להסגיר דמות ספציפית, אבל אמרו לי למשל, אם את לא מתכוונת לחטב יותר את הזרועות, אז לא תוכלי לשדר עם גופיה. את בהלם? או שאמרו לי, תקשיבי, זה המידות שלך, אבל את תראי שעוד חודש, חודשיים, המידות שלך הצטמצמו, כי ככה זה קורה לכל המגישות בטלוויזיה. ואז שאלתי למה.
זה ממש מעליב.
קודם כל, גם נעלבתי, אבל גם אני נורא סקרנית. נורא עניין אותי, אמרתי, מה זאת אומרת, אני אצטמצם? כאילו, מה קורה משהו? כאילו, לוחצים לכפתור? ואומרים לו, כל הנשים שמתחילות להנחות בטלוויזיה, ורואות עצמן על המסך, מזדעזעות מהגודל שלהן, כי ידוע שמסך מגדיל כל דבר, במיוחד מסכי HD, והוא מרחיב ב6-7 קילוגרמים. ואז הן מתחילות להצטמצם, והן מתחילות לעשות יותר כושר, וללכת יותר לקוסמטיקאית. כלומר, המראה המיידית הזאת מול הציבור, גורמת לנראות להפוך לנושא יותר משמעותי. ופתאום הבנתי עד כמה השיקוף של מה שקרה לי, הבנתי שזה קורה להמון נשים וגם גברים שוב. לא רק עם הנחות בטלוויזיה, זה קורה לנשים בנות 20-25, החברות שלהן שמגיבות להן באינסטגרם על כל תמונה שהן מעלות, רזית, אשמנת, עשית שורשים, הסתפרת יפה, וואו, איך האור שלה חלק, איזה יופי המסקרה בעיניים, איזה צבע הנעליים.
שיש לכולם מה להגיד.
אנחנו כל הזמן באינסטנט, מאוד מאוד גם לא תמיד רצוי. אנחנו לא תמיד רוצים שיגידו לנו כל שנייה מה חושבים על איך שאנחנו נראים. אבל לשם העולם הזה לוקח אותנו.
כן, הידיעה הזו שכל הזמן מסתכלים לנו על הגוף, זאת ידיעה שנוח יותר להתעלם ממנה. כלומר, זה קצת, קצת קשה כשרואים את זה ככה בפרצוף.
לגמרי. תראה, אני חושבת את זה, אם תזכרי, אני לא יודעת איך היה אצלך, אבל את זוכרת את זה שכאילו נגיד בכיתה ה' ו', מסיבות הכיתה הראשונות, שאת נכנסת ואת כאילו בטוחה שכולם מסתכלים עלייך? את זוכרת את החוויה הזאת?
כן.
אז אני חושבת שהחוויה הספציפית הזאת שנמשכת 2 דקות, עד שאת מתיישבת עם חברות שלך, ואז את מבינה שכולם כאילו במסיבה והכל סבבה, אני חושבת שהעידן של היום של הפייסבוק, של האינסטגרם, אז הוא משאיר אותך כל הזמן בנקודת הזמן הזאת, של נכנסת למסיבה וכולם הסתכלו עלייך, וזה לא מפסיק. אין הפוגה. זה משפיע בצורה קטסטרופלית גם על דימוי הגוף, וגם על הערך העצמי.
וואו. אז בואי רגע נגדיר מה זה בכלל דימוי גוף. כי אמרת כאן דימוי עצמי, אמרת דימוי גוף.
נכון.
מה זה בכלל אומר?
מי אני חושבת שאני בעיני עצמי, האם יש לי זכות להיות שמחה? ומאושרת, האם מגיע לי? כלומר, חלק מהדימוי העצמי זה הזכות להיות שמחה, הזכות לטפל בעצמי. זה דברים כל כך לא מבנים מאליהם, כמה אנשים אנחנו פוגשים מהם שחושבים שאין להם זכות. אז הדימוי העצמי מורכב מהזכות לשמוח, הזכות להזין את עצמנו, מעד כמה אני סומכת על הצורת מחשבה שלי, עד כמה אני סומכת על היכולת של לפתח קשרים עם אנשים. חלק מכל הפאזל הזה זה הדימוי הגופני שלי. כלומר, איך אני תופסת את הגוף שלי.
כן. אז בעצם דימוי עצמי זה כל הדברים שאני מייחסת לעצמי, עוד לפני שנקרא להם טובים, לא טובים, זה עוד לפני של אהבה, הערכה, אם זה טוב או לא טוב, אלא זה פשוט מי אני, כזה, מה אני רואה בדמות הזאת שהיא אני, כשאני מסתכלת במראה, וזה פשוט מורכב מהמון תחומים.
נכון, ממסוגלויות.
כן, ממה שאני מייחסת לעצמי אינטלקטואלית, ממה שאני מייחסת לעצמי במערכות יחסים, ממה שאני מייחסת לעצמי בכישורים ובאהבות שלי, ומה שאני מייחסת למראה שלי.
לגוף שלי.
עכשיו, מה קרה לנו עם המראה?
אני אומרת, לפני שאנחנו בכלל מתחילים ברציונל, אני מציעה לאנשים לבדוק, כשאני אומרת המילה גוף, לאיפה הם מתחברים מהמקום הפחות רציונלי. ואז להתחיל לראות כל דבר מה אנחנו חושבים עליו. עכשיו, דימוי גוף נורא נורא חשוב להדגיש את זה. אין לו שום קשר למראה הגוף בפועל. המסקנה שנובעת מזה שאנחנו רואים מישהי נורא רזה באינסטגרם, ומזה אנחנו מסיקים שדימוי הגוף שלה הוא בריא או חיובי, זה כל כך כל כך לא מחויב המציאות. אם המקום הזה של ההצלחה החיצונית והערכה החיצונית של אנשים למראה שלך לא מתחבר לחוויה האותנטית הפנימית שלך, זה לא יעזור. אם כשאת עומדת במקלחת, עירומה מול המראה, את רואה רק את הפגמים, אני יכולה עד מחר להגיד לך שאת יפה. אם אני לא אעזור לך להתחבר באמת בחוויה אותנטית למקומות שלך ולקבלה העצמית שלך, זה לא יעזור אם אני אעמיד פה גם את כל נשיאי העולם שיגידו לי יחד איתי, יהודית, את יפה.
ברור שאת יודעת, אם נסתכל על תופעה כמו אנורקסיה, זה ברור שיש מקומות שבהם אין קשר בין
נכון.
מה שאנחנו רואים במראה למה שאנחנו מרגישים.
נכון.
אבל אני תוהה אם יש על זה, לא יודעת, איזשהו מחקר כזה יותר רחב שמראה שבאמת אין קשר, שעשו מין בדיקה כזאת?
המחקר הכי בסיסי שנעשה על ערך עצמי, של הפסיכולוג, אני מתארת לתי שבטוח דיברת עליו מתישהו, של נתנאל ברנדון,
כן.
שהוא מדבר על זה שהערך עצמי לא קשור לסממנים חיצוניים של ערך כן. עצמי, כלומר כסף, הצלחה בקריירה. הספר שלו, אני חושבת שהוא הספרות הבסיסית
כן,
שממנה...
נקרא הערכה עצמית, הספר הערכה, שלו.
בדיוק,
כן.
ערך, אני אוהבת יותר מילה ערך עצמי, כאילו הערכה עצמית מרגיש לי כמו evaluation יותר,
כן.
מאשר value. נעשו מחקרים מדהימים על אנשים במידות משקל שונות. כלומר, האם יש קורלציה בין היקף המותניים לבין הדימוי העצמי? אחד המחקרים הכי מרתקים בעיניי שנעשו הוא על נשים שחורות, וגילו שנשים שחורות שהיו יותר חשופות למגזינים ולתרבות המערבית של נשים בלונדיניות חלקות בהירות, הדימוי העצמי שלהם יותר נמוך. וככל שהקטינו את החשיפה שלהם, הדימוי העצמי והערך העצמי שלהם של הגוף שלהם היה יותר גבוה בלי ששתנה המשקל או הנראות החיצונית שלהם. מה שמוכיח שהדימוי העצמי שלנו יותר מושפע מהחינוך וממה שהחברה אומרת לנו שנחשב יפה, מאשר ממידת המכנסיים האמיתית שלי. יש מחקר מדהים שלקחו נשים והקיפו אותם למשך תקופה בתמונות של נשים הרבה יותר רזות מהן. ועשו להם שאלונים של ערך עצמי, וגילו שהדימוי העצמי, דימוי גוף, היה נמוך. ואז הקיפו אותם בתמונות, במגזינים ובתוכניות של נשים שהן יותר במידות שלהם, ודימוי הגוף שלהם עלה.
וואו.
מה שמוכיח לך, שזה לאו דווקא מה שאחרים יגידו עלייך, כמו איך את נחשבת בקבוצת השוות שלך.
כן, אנחנו כל הזמן משווים את עצמנו לאחרים.
נכון. ודרך אגב, אני תמיד, יש לנו בבית 3 כלבים ו3 חתולים. אוקיי?
כן, שמח אצלכם.
לגמרי.
כן.
הכלבה שלנו הכי קטנה, קוראים לה גרטל. אימצנו אותה אחרי כל הכלבים והחתולים שלנו הם מבתים עזובים, מה שנקרא, אנחנו בתי אומנה של...
כן.
והיא פודל טוי, שנחשב כלב נורא נורא כזה קטן וחמוד, כמובן שאנחנו לא בעד לקנות כלבים, אימצנו אותה אחרי שמישהו זרק אותה בגיל מבוגר, ומאז שאימצנו אותה אני רק עושה לה טיפולי 10,000, ניתוחים. כן. ואז הייתה לה בעיה בעין והוציאו לה עין. היינו באמת, אני והבנות, ממש בדיכאון מזה. הרופאה אמרה לי משפט, זה הייתה כל התורה על רגל אחת של דימוי גוף.
וואו.
היא אמרה לי, פאולה, תתעודדי. גרטל תתעורר מהרדמה, והיא לא תבכה על הצורה החיצונית שלה. היא לא תסתובב בעולם ותגיד, יואו, יש לי רק עין אחת, ולשאר כלבי הפודל יש שתי עיניים. היא תשמח עם זה שהיא קמה והיא רואה. ואכן ככה היא קמה מהרדמה, והיא עדיין קופצת, והיא עדיין קרצייה שנובחת על כל דבר. כלומר, ברגע שהדימוי העצמי שלך לא נובע מהשוואתיות למה יש לאחר ואין לי, אלא אני מה שאני. כלומר, הדימוי העצמי שלנו יונק מהחוץ, מהחינוך שאנחנו מקבלים, קודם כל מההורים, והיום לצערי לדעתי, הילדים והילדות והנערים של היום יונקים יותר אפילו מהמדיה החברתית ומקבוצת השווים שלהם, מאשר מהחינוך של ההורים, שהוא תמיד כמובן משפיע בהתחלה, אבל הוויז'ואל דיאט, ההזנה הויזואלית שאנחנו מקבלים מהחברה, היא גורם מזין או מרעיב נורא גדול של הדימוי הגוף שלנו.
וואי, זה ממש מעניין. Mm-hmm. עושה רגע לחזור כזה, את יודעת, אחורה בזמן, מאז שאני ממש קטנה. ואני חושבת שחוויתי עם הדבר הזה משהו מעניין, mm-hmm. כי בתור ילדה, תמיד אמרו לי שאני יפה, ואף פעם לא הרגשתי יפה.
לא הרגשתי יפה?
לא.
שזה בדיוק מה שדיברנו עליו לפני רגע.
זה תמיד נורא הפתיע אותי. עכשיו, זה לא שהייתי כזה, לא, אני מכוערת. אבל זה תמיד נורא הפתיע אותי. זה כל פעם מחדש, כל החיים, עד היום.
כן.
אני מרגישה ככה. כלומר, אני מבינה שחלק מהאנשים חושבים את זה עליי, וזה תמיד מפתיע אותי. ומקס תמיד צוחק עליי, כי הוא אומר לי שאני יפה, לפעמים הוא הבן זוג שלי. וזה תמיד כאילו משמח אותי מחדש. והוא אומר לי, אה, זה מדהים שזה כל פעם מפתיע אותך.
וכשאת מסתכלת על עצמך במראה, ואת מסתכלת על הפנים שלך, בלי פור, בלי להסתרק או משהו. איזה מחשבות או איזה רגשות עולים בך בה? תנסי כאילו, הדברים המיידיים שעולים
כן.
לך ברגעים.
לא עולה לי שאני יפה. אני רואה שאני שמה לב לכזה פגמים שיש, נגיד אם יש כל מיני דמימויות, או חצ'קונים, או כל דבר כזה או אחר.
אז את רואה את זה, ומה הפרשנות שלך לזה?
שזה לא משהו.
כן, למה אני אומרת שזה נורא חשוב בפרשנות? כי אנשים אומרים, כן, אבל יש חדשקון. תראי, אני יכולה להגיד לך שאני יכולה לראות חדשקון, היום עם הורום גילי, ולהגיד, או, יש לי חדשקון, זה אומר שאני צריכה לקבל מחזור, וזה נורא טבעי. זה מה שעולה לי בראש באותו רגע.
כן.
הדימוי הגוף שלי לא יושפע שוב, אני לא אומרת, כאילו, הוא יושפע מדברים אחרים.
כן.
אני אומרת לך את זה בשיא הכנות, שהיום, ממרום 20 שנה של עבודה פנימית, כשאני מסתכלת במראה, אני רואה בעיקר את החלקים היפים שלי. עכשיו, פה זה חשוב, לפני שכאילו אנשים יגידו, בוא נזאת יפה על עצמה, לא רואה ממטר. זה לא שאני עומדת מול המראה ואני אומרת, בחיים לא ראיתי יצור יפה כזה, אלוהים תעצרו הכל, זה היצור הכי יפה שאי פעם ראיתי. ממש לא. אני מסתכלת ואני אומרת, וואלה, סך הכל סבבה, יש דברים שהייתי משפרת, ופה נכנס המושג הכי חשוב. האם אני מאמינה שהגוף שלי ראוי לשרת אותי בעולם, בלי שום קשר למידת היותו יפה, מכוער, שמן, רזה. כלומר, לקחנו את המקום של דימוי גוף, ודרך אגב, לפעמים ההשטחה הזאת נעשית גם על ידי תנועות של דימוי גוף, וזה לפעמים בעייתי, אבל את יודעת, זה עדיף מכלום. דימוי גוף זה לא רק האם הגוף שלי יפה, מכוער, שמן, רזה, אלא האם בכל מצב של הגוף שלי, גם כשאני עולה 5 קילוגרמים, או גם כשאני מתחצ'קנת, או גם כשיש נשירת שיער מטורפת, או גם כשהאור מחוספס, האם גם אז הגוף שלי ראוי שאני אטפל בו, שאני אזין אותו, שאני אסתובב איתו בעולם? כלומר, האם ההשמנה, הרזיה, הנראות שלי, היא גורמת לי לחשוב עד כדי כך שהגוף שלי הוא לא ראוי לקחת מקום. וזה האסנס, הקור, הליבה של דימוי גוף חיובי. כי אנשים משתיכים את זה למקום של, יש לי דימוי חיובי, אז אני חייבת לאהוב את עצמי, ואני חייבת לחשוב שהג'ינס יפה עליי. אני יכולה לחשוב שהג'ינס לא יושב עליי כל כך יפה, אבל עדיין יש לגוף שלי מקום בעולם, ואני יכולה לעשות איתו מלא מלא דברים.
את יודעת, יש סיפור שראיתי פעם באיזה הרצאה, מקווה שאני לא מעוות את השם שלה, לינזי, קייט, משהו כזה. היא הייתה ילדה שסוחה, כאילו הייתה כזה סוחה באופן מקצועי, והגיע הגיל שמתחילים להתעסק בגוף, והיא לא נכנעה במידות גוף קטנות במיוחד, היא הייתה ילדה יחסית גדולה, ומתישהו הגיע איזה יום שהיא אמרה, אני לא יכולה להיות שחיינית, אני לא יכולה ללכת עם בגד ים, והיא פשוט התחילה להימנע מזה, ועם השנים גם היא המשיכה קצת לתפוח, כי זה המבנה גוף שלה, והיא הייתה אישה שמנה, ובכל פעם שהזמינו אותה לסחוט איפשהו לבריכה, לים, היא לא באה, וכל פעם היה לה איזה תירוץ אחר, היא אמרה, אני לא יכולה, אני עסוקה, אני זה, את יודעת, אנחנו יצירתיים בלהמציא. ומתישהו אחרי הרבה הרבה שנים כאלה, שהיא ממש הסתירה את הגוף שלה, ונכנסה כל פעם לסייקלים של טוב, מעכשיו אני אעשה דיאטות, ואני אוריד את המשקל, ואז אני כן אוכל ללכת, ואת יודעת, כל העליות, שנדבר עליהם אולי עוד רגע קצת יותר, כל העליות והירידות, מתישהו היא אמרה, די, אני רוצה ללכת עם חברים שלי, לשחות באגם, והיא החליטה ללכת עם בגד ים, עם המידות הגדולות שלה, לשחות באגם, וזה היה לנו נורא נורא קשה להיכנס בכלל לבגד ים ולצאת ככה החוצה. היא אמרה, ברגע שנכנסתי למים, פשוט הייתי בן אדם ששוחה במים, כאילו פשוט הייתי שוב השחיינית הזאת לרגע.
מדהים.
שיש לה גוף, לא כדי שהגוף הזה יראה כמה אני יפה וכמה אני פסל בעולם, אלא יש לי גוף כדי להשתמש בו.
א', זה מרגש, וב', זה בדיוק מה שאת אומרת, אותי מעניין הנקודה הזאת שבה היא החליטה, גוף כמו שלי לא אמור להיות גוף של שחקנית. יש מחקרים מדהימים שמוכיחים שכיום בעידן שלנו, מגיל 7, הביטחון העצמי והערך העצמי ודימוי הגוף של נשים,
מגיל 7?
מתחיל לצנוח.
7?
פעם זה היה 13, היום זה 7 ב-20 שנה האחרונות. עכשיו, אין כזה דבר שילדה קמה בבוקר ואומרת, אני שחיינית לא אמורה להיות כמוני. מה שפסיכולוגים אומרים, שזה מיליוני הטבעות של אימג'ים, של דימויים, שנאגרים בתוך התת מודע שלנו, וגורמים לנו להבין מי אנחנו אמורים להיות. עכשיו, בגלל זה דרך אגב, המחקרים היום מוכיחים, כשנדבר על כלים, שחשיפה למגוון גדול של מבנה גוף ושל צורות יופי, עוזרת לנו לשפר את הדימוי העצמי שלנו. אם היינו חוזרים ללינזי השחיינית, שעד גיל מסוים הייתה בטוחה שאין שום בעיה איתה, והיא יכולה להיות שחיינית נהדרת, והיה הרגע הזה שהיא אמרה, אני לא יכולה עם הגוף שלי להיות שחיינית, אז אני בטוחה שרבות מהמאזינות שלנו, ואולי מהמאזינים, יכולים ויכולות לזכור רגע בחיים שלהם, שפתאום הם נהיו מודעים לגוף שלהם, או נהיו מודעות לגוף שלהם, בצורה שלילית.
מה זה היה אצלך?
אני זוכרת בכיתה ב', הייתי בחוג בלט, ובראש שלי רקדתי מדהים.
רואות פה איזה מוטיב חוזר.
כן, יש המוטיב, כן, כן, יש כנראה, לא יודעת, את יודעת, פסיכולוגיה חיובית, את יודעת, יש אנשים שכאילו יש להם דימוי בסיסי חיובי, חיה בסרט, אפשר לקרוא לזה, אבל זה נחמד. אני זוכרת שהמורה חילקה, המורה נועה, היא אמרה, יש קבוצה נורא נורא גדולה, אז אני אחלק את זה לקבוצת מתחילות ומתקדמות. והיא שמה אותי במתחילות, והייתי בהלם, אני? רוקדת מה זה יפה? ואני זוכרת שזה היה מין כזה, בום כזה של מודעות חיצונית, של איפה אני ביחס לקבוצה. עכשיו, זה לגבי המיקום שלי, ואני זוכרת עוד רגע שלבשתי סמלה צמודה, והייתי ילדה בת 13 וחצי. עדיין לא מודעת בכלל, זו הייתה בת המצווה של אחותי. ובא לה איזה דוד, לא ננקוב בשמו, לא משנה, ואמר לי, וואו, יש מה לתפוס. הייתי בשוק.
וואו.
ואני בטוחה שאם אחרי זה, את יכולה גם לשאול בקבוצת הפייסבוק, אם נשים זוכרות רגעים שבהם אנשים העירו להם הערה גבית על הגוף שלהם, וזה גרם להם סחרחרה של התעסקות בדימוי גוף ובמידות גוף, בגלל הרגישות הכל כך, אני קוראת לזה, זה מין להקיץ מן החלום הזה של אני עם עצמי. זה מקום נורא אינטימי, המקום של מה אני חושבת על הגוף שלי. ואז פתאום אנשים פולשים למקום הזה ללא הכנה מוקדמת, זו תקיפה ללא מגננה, כי את לא מוכנה לזה. אני לא יודעת אם את זוכרת רגעים
כן,
כאלה.
וואי, מלא. אני זוכרת ש... אני לא זוכרת כמה הייתי האמת. אולי כיתה ד' או ה' או משהו כזה. שחברות שלי אמרו לי, שתי חברות ממש טובות, נראה לי שזה היה ממש בצחוק ובטוב, אבל הם אמרו לי שיש לי רגלי שואה. כי הרגליים שלי היו גם לבנות וגם רזות, הייתי ילדה מאוד רזה. זה אני ממש זוכרת.
ומה זה עשה לך? זה ליווה אותך אחרי זה עוד שנים?
אני לא חושבת שבאותו רגע הבנתי שזה ממש עשה לי משהו, אבל זה כזה כן חלחל שם לכזה זה שאני לא אוהבת הרגליים שלי. אני קשה לי להאשים רק את זה.
ברור.
אני לא רוצה להגיד, הם אמרו את זה ומאז חשבתי את זה על עצמי, אבל זה השפיע.
מן הסתם אם היו אומרות על איבר שאת יותר שלמה איתו, אז כנראה אולי זה פחות היה נצרב בתודעה.
יכול להיות, כן.
אבל זאת הסיבה שאחד המלחמות הכי גדולות שאני עושה בתוכנית, ואני מביאה סיפורים, שכשאנחנו מאירים לאחרים על החיצוניות שלהם, אין לנו מושג איפה זה פוגש את דימוי הגוף שלהם.
כן.
ועל אחד זה יכול לעבור כאילו כלום, ועל השני יש את הסיפור המפורסם של קארן קרפנטר, שהיא הופיעה, אתם יודעים שקארן קרפנטר היא נפטרה מאנורקסיה. היא הייתה מהקרפנטרס, והיא מספרת בסרט הדוקומנטרי עליה, כמובן היא נפטרה, אבל היא סיפרה שם בסרט איך התחילה האנורקסיה, ופשוט הם היו בהופעה, ומישהו אמר, איזה תחת רחב יש לך? שוב, זה לא שהיא לא הייתה נראית אנורקסית אם הבן אדם מהקהל לא היה צועק את ההערה הזאת, אבל הטריגר הזה שהוא פוגש אותנו בנקודה שהיא רגישה אצלנו, בגלל זה, זה משהו שאני רוצה לפנות מפה לכל אנשים. גברים גם עושים את זה, אבל נשים, אני קוראת לזה טרור הזון כי הן ממשטרות אחת את השנייה. כאילו בתמימות, יו, עם הזרועות שלך היו קצת יותר מחוטבות, את יודעת איזה יופי היית נראית, או וואו, איך יהיה יפה לך אם תתאמני קצת יותר.
כן, תשתזפי, אמרו לי, מה, אני שולטת שאני לבנה.
אז יש לנו את קודם כל את היכולת, אם בן אדם לא ביקש מאיתנו את חווה דעתו, דעתנו על הגוף שלו, פשוט אל תיכנסו לשם. אין לכם מושג איפה אתם דורכים, כי הדימוי הגוף של כל אחד הוא שקוף לאחרים. והתחלתי לספר לך מקודם את הסיפור על שהגעתי לטלוויזיה. אז גם שם הקצתי מאיזה חלום, כמו שאמרתי לך שהדוד הזה בבת מצווה של אחותי עם הסמלת פסים, שכמובן לא לבשתי אותה יותר בחיים, כי הרגשתי שעשיתי משהו לא בסדר, ולא הבנתי כל כך מה. אבל הגעתי לטלוויזיה, ופתאום אמרו לי, רגע, את לא יכולה גופיה, ונורא, אני נורא אוהבת ללבוש גופיות, ואני מרגישה שהזרועות שלי סבבה. ופתאום אמרו לי, אולי פחות מתאים לך מיני, כי הרגליים שלך לא ארוכות מספיק. ברגע הראשון אמרתי לעצמי, הגעתי לשדה חדש. אני חייבת להתאים את עצמי לקוד החברתי של המקום הזה. התחלתי יותר להקפיד על לצבוע את השיער לבלונד, ללבוש רק מה שאומרים שמתאים למידות הגוף שלי, ואחרי כמה שבועות כאלה על המסך, זה עשה לי לא טוב. הרגשתי שאני כאילו לא, שאני מתביישת במה שאני, ואני חושבת שזאת חוויה די אוניברסלית, שבעצם מה שאנחנו מתרגמים היום לאנשים היא משמעת, שכל הזמן עסוקים בלשפר בצורה אובססיבית את הגוף שלהם, זה בעצם נובע הרבה פעמים משנאה פנימית, או מהתחושה של אף פעם אי אפשר להיות מרוצים. יותר מזה, אסור להיות מרוצים. תמיד צריך לשפר עוד ועוד ועוד. ואז כשאמרתי את זה, פאולה, לא הגעת לפה על תקן הדוגמנית שבא להראות עד כמה היא תמירה ודקה. וזה בסדר שירו את הזרועות שלך. מה הדבר הכי גרוע שיקרה? שזאת שאלה שהרבה אנשים חשוב שישאלו את עצמם כשהם באים לחשוף את הגוף. מה הדבר הכי גרוע שיקרה? שדנה מרחובות שיושבת וצופה עכשיו תגיד, הזרועות של פאולה לא מספיק רזות. מה יקרה לי?
היא לא יכולה להרשות לעצמה ליבוש את הדברים האלה, זה לא לעניין, מה היא לא מודעת לעצמה הזאת, היא לא מבינה איך היא נראית, זה ממש מכוער, זה ממש דוחה, היא אמורה להסתיר את זה.
מעולה. אז מעולה. אז הפרשנות שאנחנו עושים היום אוטומטית, בזה שבן אדם מרשה לעצמו לחשוף פגמים, כאילו הוא לא מודע, אני רוצה להציע פה פרשנות טיפה עם קצת יותר אוויר. אני מודעת לזה שהזרועות שלי לא נראות כמו של מדונה בימים שהיא הכינה את הקליפים האלה עם הזרועות. ובכל זאת, אני חיה עם זה בשלום, שאתם תראו את הזרועות שלי, והם יראו כך. הם לא הכי שמנות בעולם, הם לא הכי רזות בעולם, הם לא הכי שריריות בעולם, הם הזרועות היחידות שיש לי. אין לי איזה סט של זרועות להציע לכם. ואני מוכנה לספוג את זה שלא כולם יאהבו את איך שהזרועות שלי נראות על המסך, אבל עדיף לי לספוג את זה מאשר להסתיר את עצמי ולפתח בושה ושנאה עצמית על חשבון דימוי הגוף שלי.
וואו. את בעצם מדברת כאן על לא להימנע, נכון? את אומרת, אני לא רוצה להסתיר את הגוף שלי, אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה לעשות.
יש מישהו שנמנע ומתבייש, אז אני לא אומרת לו, לך תחשף בכוח. אבל להבין מה הסיבה להימנעות. כי הרבה פעמים הסיבה להימנעות היא בושה, שלא כי אני אדם ביישן, זה לפתור את זה בקלות, זה כי סיפרו לי שילדות טובות לא חושפות את הגוף שלהם. יש פה חינוך שהוא לא רק חינוך של שמנה רזה, אלא גם מה זה החינוך לצניעות. האם העובדה שאני רוצה לבוש עם גופייה זה הופך אותי לרעה, לזנותית, אוקיי? אז אם את מתביישת, או אם את לא רוצה לחשוף את עצמך, לבדוק למה.
כן.
אם את אחרי שתי לידות, ואת הולכת לים עם אוהלים שחורים כאלה, מכירה את החולצת אוהלים שחורים האלה, ואת אומרת לעצמך, אל תפטרי את עצמך בכי ככה נוח לי. זה לא מספיק. יש שם, אם תגרדי את השכבה הזאת, אז יהיו שם שכבות של כי לא חזרתי לעצמי, ואז לא חזרתי לעצמי, זה תמיד בא אם אני עצלנית, אין לי משמעת, אני שמנה, אני פרה, כל מיני אלבונות עצמיים, שהם בעצם בונים את הדימוי העצמי הנמוך, כי סיפרו לנו שאישה אחרי לידה, חייבת אחרי חצי שנה, להיראות כאילו היא מעולם לא ילדה. למה?
קודם כל, זה טירוף שככה אנחנו חיים, אבל ככה אנחנו חיים.
נכון.
את אומרת, אני לא רציתי להימנע, אני רציתי ללבוש גופיות, כי אני אוהבת ללבוש גופיות. אבל יש את הצד השני, שזה הצד של הלפצות, של להגיד, אוקיי, הזרועות שלי לא מושלמות, אז אני עכשיו ארים כל יום משקלות, ואני אעשה דיאטות כאלו ואחרות, ואני אעשה שאיבת שומן, ואנשים מגיעים עם זה רחוק מאוד.
תרבות השיפור העצמי.
כן.
אני לא מספיק טובה, אני לא עומדת בקריטריונים, אז אני אשתפר.
אני חושבת שזה מה שקורה ליותר אנשים, שהם לא אומרים אני לא אלך לים, הם אומרים אני אלך לים, אבל אני אריב את עצמי, או שאני אעשה דיאטות, או שאני אעשה ספורט מטורף.
אם אני חס וחלילה אוכל כדור גלידה, אז אני ארוץ 10 קילומטרים במקום 5 כדי להוריד את הכדור גלידה הזה. אז אני חושבת ששיפור עצמי, כמו כל דבר, כשהוא מידתי זה נהדר. אני חושבת שפשוט הפכנו לתרבות שבה צריך להסתיר כל כמת, וכל דבר שהוא חס וחלילה מראה את האנושיות שלנו. כלומר, אם אישה, היום נגיד אישה בגילי, את יהודית עם כל הכבוד, אבל אישה בת 43, אם היא תרשה לעצמה להיראות בת 43, זה היום המשמעות היא שהיא מוזנחת. תחשבי על זה רגע. יש בזה משהו קצת fucked up, יש בזה משהו קצת לא מאוזן, שהתרבות היום אומרת, כדי לחשב אישה מוצלחת, את צריכה להיראות לא מה שאת באמת.
כן.
אני רוצה להראות שאני בגילי, ולהראות שבגילי יש לי הרבה ניסיון, ויש לי הרבה חוכמה, ויש לי פרספקטיבה.
וזה הגיל שלך גם, את יודעת, להראות לא להראות, זה הגיל.
בדיוק.
כן.
ניסיתי מקודם להגיד שלנפץ את ההקשר שעושים בין דימוי גוף לרזון. אבל יש גם עוד הקשר אוטומטי שהוא בעיניי קלישאי, שזה אם את אוהבת עצמך, אז תאהבי את עצמך כמו שאת.
כן.
תגדלי שערות, אל תצבעי את השערות, אל תתגלחי, אל תלכי למספרה, אל תעשי ספורט, מה קרה שאת מקפידה על אוכל? אם את אוהבת עצמך, אז ככה כמו שאת.
כן.
אז מה פתאום? סלף-קר, טיפוח עצמי, זה חלק מבריאות. הרצון שלי להקפיד על האוכל, הרצון שלי להתעמל, אפילו הרצון שלי שהגוף שלי יהיה יותר חטוב ממשהו, זה נהדר. אבל האם בכך תלוי כל הערך והדימוי גוף שלי?
הבעיה כאן היא זה שהדימוי גוף השתלט על המניפה שקראת לה הדימוי העצמי, שפשוט במקום שהוא יהיה עוד אחד מהדברים, הוא הפך להיות הכל, ובמקום שגם בתוך דימוי גוף אנחנו נגיד, אוקיי, אני נראית רזה שמנה גבוהה הזה, אבל גם יש לי את מה שהגוף שלי עושה עבורי, הוא יודע לשחות, הוא יודע לקחת אותי ממקום למקום, הוא יודע לרקוד, הוא יודע להרצות.
בדיוק.
אנחנו בכלל לא מתעסקים בפונקציה של הגוף, אלא רק בפסל, במראה של הגוף.
בדיוק, ויותר מזה, נשים שאומרות לי, עזבי אותי מתזונה שתיתן לי לישון טוב, שתיתן לי אנרגיה, תני לי תזונה שתשאיר אותי רזה.
כן.
האמונה המוטעת, שהגוף ישרת אותנו, גם אם נתעלל בו. בעיניי דימוי גוף חיובי, זה להבין שלמשל, אם את לא תתני לגוף שלך פחמימות טובות, אז לא יהיה לך מספיק סרטונין, אם יש לך נטייה ברקע לדיכאון או לחרדה, כבר מחקרים מוכיחים, שהסיכוי שלך לדיכאון וחרדה עולה. הסיכוי לנדודי שינה ולשינה לא איכותית עולה. והיום נשים מעדיפות רזון על פני בריאות הגוף. הם מחברות את זה כאילו זה אחד, אבל לא, להפך. יש לנו כל מיני סוגים של מבנה גוף. יש גם הגדרה פיזיולוגית, יש אנדומורף, מזומורף ואקטומורף. אקטומורף זה המודל הזה של הסרוך, הרזה והגבוהה. מזומורף זה השריריות האלה, האתלטיות. והאנדומורף, היי, אני אנדומורף, זה אלו שיותר אוגרות שומן בצורה קלאסית נשית. אז אנשים שהם אנדומורף בהגדרה שלהן, והם נכנסות לאובססיית שיפור עצמי, ואולי אני אפסיק שומנים, ואולי אני אפסיק פחממות, ואולי אני אוכל רק דייטים, ואולי אני אוכל רק חזה עוף ורק חסה, ואני אלך לישון רעבה, ואז אני אקום יותר רזה. הם בעצם לא מטפחות את עצמן, אנחנו בלבלנו, כי אנשים חושבים שככה זה משמעת של טיפוח עצמי. זה הרס עצמי, כי טיפוח הגוף זה לתת לגוף את מה שהוא צריך. יש תרגיל מדהים שאני תמיד נותנת לבנות לעשות בסדנאות שלי, לנשים, שזה אם הגוף שלך היה יודע לדבר, מה הוא היה אומר לך? אם האיברים השונים של הגוף היו יודעים לדבר, מה הם היו אומרים לך על איך שאת מתייחסת אליהם? וזאת שאלה מאוד מאוד מעניינת. כי למשל, מה המוח שלך היה אומר על זה שאת כל הזמן נותנת לו ממתיקים מלאכותיים? שאת מרמה אותו, שכשיש צורך במשהו לאכול, תהיה תשבנות שותות ליטרים של דייטים ביום, כדי לרמות את מנגנון הרעב. אז מה מנגנון הרעב שלך היה אומר לך על איך שאת מתעללת בו?
הלו, נכון? מה קורה? אני פה.
או נשים שחוזרות אחרי 15 שעות עבודה, ובמקום לתת לה גם לגוף שלהם לנוח, הן לא מבטרות על הפילאטיס, או על השיעור, לא יודעת מה, קרוספיט, ואז החברות שלהם אומרות, וואו, מדהימה, איזה משמעת יש לך. אבל המשמעת הזאת זה בעצם התעללות בגוף. כי אם את לא מעניקה לו מנוחה והזנה, ואת מרווה אותו, איך את מצפה שהוא ישרת אותך? כאן הגוף מתחיל לזעוק לעזרה, ואנחנו לא מקשיבות.
כן. יש בתפיסה הזאת משהו מאוד שטחי, ואני אומרת שטחי לא באשמה למי שנמצאת בתפיסה הזאת, כי זה מה שהחברה מחלחלת לנו, אבל זו תפיסה שטחית, כי זו תפיסה ששמה בעצם את כל הערך שלנו על דבר אחד, זה אני מה שהגוף שלי שווה.
בדיוק, והגוף שלי שווה, כי הגוף שלי שווה, כמו שאת אמרת מקודם, לא בגלל איך שהוא רוקד, או על כמה אנרגיה יש לי, או כמה אני מרוכזת, הגוף שלי שווה בגלל איך שהג'ינס יושב עליו.
כן.
הגוף שלי שווה רק באלמנטים האלו. יש מחקר מטורף שקראתי פעם, ומי שירצה אני אמצא לו את הלינק, של שאלון של דימוי גוף שעשו לנשים, והיה שם אחוז גדול של נשים שאמרו שלא אכפת להן לחלות בסרטן, כל עוד זה יהפוך אותן ליותר רזות. מה תגידי על זה?
אין לי מילים.
שזה תמצית, אני חושבת, השנאה העצמית שאנחנו מבלבלים אותה עם הצלחה גופנית. ואז אותה בחורה, שאחר כך תצטלם לאינסטגרם, וכל החברות שלה יגידו לה, אחותי, אני לא מאמינה איך רזית, איזו מדהימה את. החוויה הפנימית שלה לא תהיה של הצלחה. גם אם כלפי חוץ היא תקבל 5,000 לייקים, 50,000 לייקים, הלייקים האלה לא יוכלו לגרום לה לחיבור למקום של דימוי גוף חיובי אמיתי.
שאלת תם רגע, למה? כלומר, למה אנחנו שמנו כל כך הרבה דגש על הדבר הזה? איך זה קרה לנו?
אני חושבת, אני לא רק חושבת, יש גם מחקרים שמוכיחים את זה, הנראות של נשים הרבה יותר משפיעה על ההצלחה שלהן הכלכלית ובקריירה, מאשר הנראות של גברים. כשאת מדמיינת, אני אשאל אותך, אבל תעני בכנות, לא תשובה כזאת היא פוליטיקלי קורקט. כשאת מדמיינת אשת עסקים מצליחה, איך היא נראית?
גבוהה, עם שיער מתוח יחסית, עם חולצה מכופתרת, רזה יחסית.
היא רזה. אז עשו מחקרים ומצאו שנשים רזות הרבה יותר מצליחות, משיגות תפקידים, מקשיגות הקשבה, מאשר נשים עם מבנה גוף רחב או גדול. למה? כי בעצם המראה של האישה הפך להיות החפץ שלה כדי להצליח בעולם. ואז בעצם ההחפצה הנשית, האוטו-החפצה, גם מצד החברה, אבל גם נשים את עצמן. ואז התחיל הדיוק, והדיוק, כאילו אני אומרת דיוק במרכאות כפולות, אלא זה לא מספיק, זה לא מספיק. לא רק רזה, גם שרירית. לא רק רזה ושרירית, גם הציפורניים צריכות להיות תמיד נורא נורא מטופחות. וגם השיער, כלומר, אין לזה סוף. לא סתם נעמי וולף בספר המכונן של מיתוס היופי, אמרה שלנשים יש את המשמרת השלישית. יש להם את משמרת הבית, יש להם את משמרת העבודה, ויש להם את משמרת הטיפוח העצמי, שזאת המשמרת השקופה, שנשים משקיעות כמות מטורפת של שעות בלהיראות כפי שהן אמורות להיראות. התיאוריות הפמיניסטיות הקיצוניות אפילו אומרות שזו דרך להשאיר את הנשים בדיכוי, כי תחשבי, הן צריכות להתעסק כל כך הרבה שעות בלטפח את עצמן, אז לא נשאר להם זמן להתנגד לדברים שעדיין הן לא משיגות בהם שוויון.
אבל את בעצם אומרת ש... בסוף נשים שהן יותר יפות או יותר רזות גם מצליחות יותר?
קודם כל זה לא אני אומרת, זה מחקרים.
כן, כאילו זה המתאם?
כן, זה המתאם, אבל לאו דווקא יפות. יפות זה כאילו, את יודעת, גם מודל היופי השתנה לאורך השנים, אבל עדיין המודל של האישה המצליחה הוא מודל של אישה רזה מאוד. ואמרת גבוהה, זה ישר עלה לך באינסטינקט, וכן, ועם חליפה, כלומר שהיא מאמצת את המראה השדוף והאקטומורפי, וזה משפיע. על תודעה של כל אישה. היא אומרת, כמו שאת סיפרת מקודם על השחיינית הזאת, אז היום נערה בת 19-20 שרוצה לחפש עבודה, יש לה מודל בראש שהוטבע במוח שלה, בתת מודע שלה, באלפי צורות, על ידי סדרות נוער, ואז על ידי סרטים, ואז על ידי פרסומות, ואז על ידי דימויים באינסטגרם ובפייסבוק, שאמרו לה, ככה אישה מצליחה אמורה להיות. ואז היא מסתכלת במראה בערב, והיא אומרת, וואו, אני כל כך רחוקה מהמודל המוצלח הזאת של אשת העסקים, של עורכת הדין בסדרה, או של כוכבת האינסטגרם. אין סיכוי בחיים שאני אצליח להגיע לזה.
קודם כל זה מאוד עצוב, אבל אם זה ככה,
כן.
איך אנחנו יכולות להגיד לנשים, אל תתעסקו בזה, אם בסוף אנחנו רואים שזה מה שעוזר לנשים להצליח?
להתעסק בזה פחות, זה משהו שאני בחיים לא אגיד. להפך, אני ככל שאני מתעסקת בזה יותר, אני מצליחה יותר לרפא דימוי הגוף, כי להתעסק בזה פחות, זה כמו את מכירה, אני אגיד, אל תחשבי על פיל. אז אל תחשבי על דימוי גוף, זה משפט שהוא לא פרקטי.
כן.
ואני בחורה פרקטית להחריד. דרך אגב, אני מאמינה שחלק מהקבלה העצמית שלי, זה פשוט נורא משרת אותי, זה נורא פרקטי עבורי. כחוט השני עובר הסיפור שלי, כשהבנתי שאני לא אצליח להיות הדוגמנית הגבוהה הזאת, מנחת הטלוויזיה, ואז אמרתי, אוקיי, מבחינת דימוי גוף, אני יכולה להשתמש בגוף שלי כדוגמה לנשים אחרות לקבלה עצמית. כאילו, אני אחשוף את מה שכואב לי, את מה שאני חושבת שאני מתביישת בו, ואז אני, בעצם החשיפה, אפשר לעצמי להתמודד עם זה. אנשים אומרים לי שכשאני יושבת בטלוויזיה, כי התוכנית שלנו בישיבה, אז לפעמים יש לי את הכפלים של הבטן, אז כשאני אפתח את התוכנית בשידור חיי, אני אגיד בוקר טוב, יש כאלה שחושבים שהחולצה הזאת עשה לי כפלים בבטן. מה דעתכם? תכתבו לי בדף. בטח, אני אגיד את זה. ואז אני אגיד, מה דעתכם על החולצה הזאת? ליאון אומר שהיא לא מחמיאה לי ושהיא קצת מגדילה אותי. תכתבו לי בדף הפייסבוק מה דעתכם. כלומר, אני לא אחכה שאתם תעבירו עליי ביקורת, אני אחשוף את עצמי, אני אחשוף גם את מה שאולי מעולה בי חששות ופחד, ואני אשמח לשמוע אתכם. ומה קורה כשאת אומרת לאנשים, כאן קצת כואב לי? הסיכוי שהם יחאיבו לך באותו פצע הוא קטן, כי את כבר חשפת פצע. לא חיכית שהם יגידו לך, יש לך שם פצע ואת לא מתייחסת אליו.
וואו, קודם כל זה ממש מעורר השראה שאת עושה את זה. וחשבי להגיד שזה כן, בסוף כל הסיפור הזה הוא סיפור על מה אם, נכון? מה אם אני אלך לים ויסתכלו עליי ויחשבו שאני שמנה?
לגמרי.
מה אם אני אעמוד בישיבת עבודה ואני אציג מצגת וכל מה שיסתכלו עליו זה איך התחת שלי ענק, אוקיי?
נכון.
כאילו מנה כזה מחשבות של מה אם, מה אם, מה אם, ואני חושבת שהרבה פחות מאשר ניסיונות בפועל שבהם אנשים עמדו וצחקו על הגוף שלנו, שגם זה קיים.
זה
אבל,
גם קורה.
אבל זה פחות מהקטסטרופה של
ברור.
מה אם זה יקרה. ובמה שאת עשית, זה פשוט טיפול בחשיפה, כמו שמטפלים בכל פוביה, אז נחשפים אליה, אומרים, אוקיי, את פוחדת שיחשבו שאת שמנה, בואי תהיה שמנה. את
נכון.
חושבת שישפטו אותך, בואי תגרמי לאנשים לשפוט אותך. את פוחדת
נכון.
מהכבישים, בואי נחזיק הכביש.
לגמרי.
כאילו זה מה שאנחנו עושים בטיפול
נכון.
במצבים כאלה, ואת פשוט עשית את זה לעצמך.
ובמקביל לזה, קראתי כל כך הרבה מחקרים על כמה שהמראות שאת מזינה את עצמך בהם, משפיעים על התפיסה העצמית שלך ועל דימוי הגוף שלך, אני עוקבת באינסטגרם רק אחרי אנשים שעושים לי טוב. ופה אני פונה למאזינות. אם אתם עוקבות אחרי בנות שאחרי שאתם מסתכלות על התמונות שלהם, אתם מרגישות איזה חיים טובים יש להן, ואיזה חיים מאפנים יש לי, איזה גוף מושלם יש להם, וכמה אני מכוערת ושמנה, פשוט אל תעקבו אחריהם. עכשיו, זה לא כי אני אומרת לכם, תתעלמו מהחיים. יהיו לכם מספיק דימויים של בנות רזות וכאילו מושלמות בפרסומות, בטלוויזיה, במגזינים, גם באינסטגרם. פשוט מינון נכון. דרך אגב, פה יש מחקרים מדהימים שעשו על דימוי גוף, שאלוני דימוי גוף, לפני ואחרי צפייה בפיד באינסטגרם. הוא יורד בין 30-50%.
וואי, וואי, וואי.
יש כל כך הרבה body positive. האינסטגרם הוא אחד הכלים המרכזיים שאנשים מחלים עליו זמן יקר. אז אני, אם אתם כבר נמצאים שם, ואתיית נורא קשה להגיד לאנשים לא לעקוב אחרי בר רפאלי ורותם סלע, ו...
כן.
לא, כי זה מעניין אותם, אז אני, בגלל זה אני אף פעם לא אומרת לא, אבל אני אומרת מה עוד. חוץ מבר רפאלי ורותם סלע, תעקבו אחרי ריי סגב, תעקבו אחרי אשלי גרהם, נשים שמעלות תמונות אמיתיות ממצבים אמיתיים של החיים, ולא רק תמונות מפולטרות. כשאני רואה את התמונות של הנשים האלה, אני מרגישה פתאום מרופטת ופשוטה מדי. וכאילו, ואז אני אומרת, רגע, פאולה, את אישה מבוגרת, חכמה. עם מודעות לכל הנושא של פמיניזם ודימוי גוף. איך את מעזה להרגיש את זה? מה, את סתומה? ולא, אני לא סתומה, אני פשוט אנושית.
כן.
וכשאנחנו רואים משהו מושלם, ואנחנו משווים את עצמנו אליו, עכשיו, הקטע המצחיק הוא שגם הן לא נראות כמו התמונות האלה. הן פשוט נורא מיומנות בזווית הנכונה, באור הנכון, עושות 50 סלפי ומתוכן בוחרות את האחד הנכון, אבל המוח שלנו מקבל מסר של... הנה האידאל שלעולם לא תגיעי אליו, לכי למטבח, תכיני לעצמך עוד סלט, ואל תעזי לגעת בפחממות לעולם.
כן.
ויותר מזה, התחושה של הפרסומות והצרכנות המטורפת, האידאל המושלם הזה הוא בהישג ידך. אם רק תתאמצי עוד קצת, אם רק תוסיפי עוד ריצה אחת בשבוע, אם רק תאכלי קצת פחות מה... לחם שאת כל כך אוהבת, את כבר תהיי שם. ואז ככל שאת מתקרבת, זה מתרחק. וזה מה שמשרת. החוסר סיפוק התמידי שלנו מהדימוי גוף שלנו, הוא כוח כלכלי אדיר, שמשרת גופים כלכליים אדירים. ואנחנו צריכות ללמוד למנן אותו. שוב, לא להימנע ממנו. מה את חושבת, לא נופלת לזה לפעמים?
ברור, אני חושבת שבמקומות הקלים אפשר להימנע. בסוף זה בכל מקום, זה ברחוב, זה אנשים שלומדים. כאילו, תראה, בסוף אנשים מסתכלים אחד על השני כל הזמן.
בגלל זה לא להימנע, אלא למנן.
כן.
לנהל את זה.
וואי, את יודעת שזה ממש דיאטה, אבל למוח. דיאטה
נכון,
ויזואלית.
נכון.
לא דיאטה של אוכל, וקראתי על זה גם מחקר ממש יפה, שבעצם נתנו לאנשים, נשים וגברים, אני חושבת שזה היה, לראות תמונות של גופים שונים, אפילו בלי פרצוף, פשוט הראו להם מבנה גוף, כמו שאמרת, למבנה גוף השונים, אז נתנו להם לכל אחד באופן אקראי לראות סוגים מסוימים של מבנה גוף. אז חלק ראו דמויות מאוד רזות, חלק ראו יותר שמנים, חלק ממש שמנים, ואחרי זה ביקשו מהם לדרג כמה מישהו נראה טוב, ומישהו אמיתי כזה. הסתבר ש... מה שאנשים נחשפו אליו, זה מה שהם חשבו שיפה אחר כך. כלומר, אנשים שנחשפו לתמונות מאוד מאוד רזות, חשבו אחרי זה שהאנשים הרזים האמיתיים נראים יותר טוב, מי שנחשף לתמונות יותר שמנות, חשבו שאנשים השמנים נראים יותר טוב, וכמובן כל מה שקורה באמצע. אז זה באמת העניין הזה של כמה אנחנו מלמדים את המוח שלנו, כמו שאמרת,
נכון.
שיש הרבה אופציות. כזה,
ויותר מזה, את יודעת, מה שנקרא המנגנון הזה שאנחנו רואים רק אנשים רזים וגבוהים, גורם לאנשים לסנות אותם ולהגיד, אני לא נסחבת אחרי טרנדים. זה פשוט מה שאני אוהבת, זה הטעם שלי. כלומר, אני חושבת שזה הטעם האישי שלהם שנולד מתוך מחשבה עצמאית, אבל זה לא נכון.
כן.
אחד המסרים האופטימיים, מלאי התקווה שאפשר להגיד, וגם מחקרים מוכיחים את זה, וגם אנשים שאפשר לשנות את, אפשר לשנות את דימוי הגוף, זה לא גזרת גורל, וההזנה החיצונית של ה... מי המודלים שלי ישנה את הדרך שבה אנחנו נתפוס את הגוף שלנו, וגם כמו שאנחנו בתור הורים, כי אני ראיתי שהיה בקבוצה שלך שאנשים שאלו לגבי הילדים, כמו שאתם אומרים לילדים, זה סרט אלים מדי, זה לא סרט לגיל שלכם, זה תכנים אלימים, זה תכנים של מין, אותו דבר ברשתות החברתיות. אם הבת שלך עוקבת אך ורק אחרי דוגמניות רזות, יש בעיה בהזנה שהיא מקבלת, וזה יהיה נס אם זה לא יפגע לה בדימוי הגוף שלה. אם את, בתור אימא, עומדת מול המראה, וכל הזמן את, יו, איך אני נראית זוועה, יו, איך השמנתי, איך את מצפה שהבת שלך לא תסנה את הגוף שלה? היא שומעת ממך שדיבורים של אלבון עצמי ושנאה עצמית הם דיבורים לגיטימיים כלפי עצמנו. עכשיו, שוב, אני לא אוהבת הכל happy, happy, joy, joy. זה לא שצריכה לעמוד מול המראה ולהגיד, השמנתי ואני מאושרת ואני מקבלת הכל כמו שהוא. את יכולה להגיד, אוי, האמת שבזמן האחרון לא שמרתי על הגוף שלי כמו שצריך, וטוב, עכשיו אני יוצאת, אבל ממחר בא לי לשמור יותר על הגוף שלי כדי להרגיש יותר אנרגטית וכדי לשמור עליו יותר כמו שצריך. כלומר, האם זה שיח של שנאה עצמית, או האם זה שיח שאומר, אני רוצה לטפח את עצמי יותר, וזה לא אותו הדבר בכלל. והמילים שהבת שלך תשמע, אם היא תשמע אותך מעליבה את עצמך כל הזמן, או אם היא תשמע את עצמך אומרת, אני צריכה קצת יותר לשמור על עצמי, אבל אני עדיין בסדר כמו שאני, זה שמיים וארץ. הנושא של דימוי גוף ושל מידות גוף ושל אכילה, הם חייבים להיות נושאים מדוברים בבית תמיד. אני יושבת עם הבנות שלי שהן בתחילת גיל ההתבגרות, אנחנו צופות ביחד בסרטונים, יש המון סרטונים נהדרים ברשת. הרבה הורים אומרים, אבל איך אני אתחיל את השיח על הדבר הזה? יש סרטונים, תחפשו דימוי גוף, דימוי עצמי, יש סרטונים מושלמים, ולצפות בהם יחד ולפתח שיח. איך הרגיש לך לראות את זה? מה חשבת? אני כאילו, עכשיו גם לפעמים, אני יודעת מה זה, אני אומרת, אוי, אמא, אל תחפרי. אז נגיד, אנחנו יכולות לראות סרטון קצר של 3 דקות, ואני אגיד, וואי, בטח יש מישהי בכיתה שמתנהגת ככה, לא? ואז הן מתחילות להגיד, כן, זה ככה, וזה פשוט מפתח שיח מדהים.
אני חושבת שמעבר לזה, זה גם איך אנחנו מגיבים למה שהם מעלים. מה אנחנו אומרים? אני זוכרת שאני באתי לאמא שלי באיזה גיל, לא זוכרת אף פעם באיזה גילאים, לא יודעת, נגיד 11. ואמרתי לה שהברכיים שלי עקומות, ושאני רוצה לעשות ניתוח לאישור הברכיים.
איזה חמודה.
והיא פשוט צחקה.
אז איך זה הרגיש לך?
מצד אחד הרגשתי כאילו באותו רגע לא נעים, כי הרגשתי שהיא כזה לא רואה את
המצוקה
שלי לזה שאני חושבת שהברכיים שלי לא יפות. מצד שני, זה גרם לי להבין שהיא חושבת שזה כל כך לא חשוב. ואני חושבת שבזה היה ערך.
היה בזה בריאות.
כן.
אז אני חייבת להגיד לך שאני כל הזמן מתחבטת וקוראת כדי למצוא מה התגובה הנכונה. אני לא יכולה להגיד לך שמצאתי תשובה חד משמעית, כי הבנות שלי כבר בגיל כזה שהן באות ואומרות לי, אמא, הרגליים שלי כאלה, הבטן שלי כזאת, הזרוע שלי כזאת. למדתי, בינתיים, מה שעובד לי הכי טוב בינתיים, אני אדווח בהמשך, זה להקשיב ולהגיד, זה מה שאת מרגישה. אם אני רואה שזה משהו שהוא בקו של שלא לא בריאות, נגיד ילדה שאומרת כל יום של חוסר הבריאות, אני שמנה מדי, אני שמנה מדי, זה מצריך טיפול. אבל אם את רואה בדיוק כמו שמתעסקת ל5 דקות עם הברכיים שלה וממשיכה הלאה, אז פשוט תהיה שם בהקשבה, בפתיחות, שהיא תדע שזה לגיטימי לבוא ולספר לך את זה, ולהמשיך הלאה. ואז אני אוכל להיות עם היד על הדופק, ולהרגיש גם באינסטינקט האימהי שלי, מתי זה עובר את הביקורת הרגעית, הלגיטימית שזה אנושי ולכולנו זה קורה.
לגמרי, ומעבר לזה מה שציינת קודם, באמת איך אני מדברת לעצמי, זה נורא 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 חשוב.
נכון.
כמה אני מדברת על אוכל, על משקל, על איך שאנשים אחרים נראים, כמה אני מהירה להן על המראה שלהן, כלומר זה דברים שבסוף זה מה שמעביר את הסיפור הזה.
המחיר של לרדוף ולעסוק כל הזמן בשיפור העצמי אובססיבי, הוא מחיר שלא מדובר מספיק. העובדה שיש נשים שיעדיפו במקום זמן משפחתי ללכת לעוד שיעור כושר, המחיר של הימנעות חברתית או המחיר של התשת הגוף הוא מחיר כבד שלא נספר. כשאנשים אומרים לפעמים פעולה, אל צחקי אותה. גם את היית רוצה להיות מידה 36 בג'ינס. אז אני תמיד אומרת, הייתי רוצה להיות עשירה, צעירה, רזה וחכמה לנצח. עכשיו השאלה היא מה המחיר? אנשים חושבים שיש לנו משאבים בלתי מוגבלים להקדיש לטיפוח העצמי ולרזון, וזה לא נכון.
כן.
אגב, יש לי בנות שאומרות, אוי, תסתמי כבר, פאולה, להיות רזה זה הכי מגניב, תפסיקי לזיין את השכל. ואני חייבת להגיד לך שהייתי פעם הרבה יותר רזה. לפני הלידות, בוא נגיד 10 קילו פחות. שוב, אני עדיין במשקל תקין, אבל היה לי הרבה זמן לתרגל מלא מלא יוגה וזה וזה. להגיד לך שיותר אהבתי את הגוף שלי שם אז? לא. אם התחלנו עם זה שדיברנו על הקשר בין אהבה של הגוף לבין, כלומר שהדימוי גוף שלי מושפע מהמידות שלו, אז אני אומרת לך את האמת, הביטחון שלי בגוף שלי, היכולת שלי למשל להיות בעירום ולהרגיש בנוח מול הפרטנר שלי, או אפילו להיות לא בעירום אבל עם בגד ים, ולהרגיש בנוח עם הגוף שלי, אני חייבת להגיד שהיום, כשאני עושה עבודה על קבלה עצמית, שוב, לא אהבה עצמית, קבלה עצמית, בכל מיני דרכים, האפשרות שלי לאהוב את עצמי כשאני ערומה מול המראה. גם כשיש לי טיפה בטן וצלוליטיס. היום אני יותר אוהבת עצמי מהזמן שבו הייתי יותר אדוקה ויותר עזה. אני רואה היום תמונות מלפני 15 שנה, נשים אמורות לי שמרות, ועוד למה סניתי את עצמי אז? נראיתי כל כך טוב וואי, אז.
לגמרי.
נכון?
כן, מה, הגוף הכי יפה מה, בגיל 16?
אז כאילו וכמה שנאה עצמית. וכמה שנאה כן. עצמית. אני לא מאמינה, אני לא מסכימה שזה הגוף הכי יפה, אז אני רוצה להציע לך שתסתכלי על התמונות שלך היום, ותגידי, וואי, עוד 15 שנה אני אראה את התמונות האלה, ואני אגיד, איך לא נהניתי מהגוף הזה? ולכן, למה לחכות 15 שנה? תהני ממנו כבר היום.
כן.
עשו מחקר מדהים על נשים בנות 70, שאלו אותן מה הן היו אומרות לעצמן היום לפני 20 שנה על הגוף. ואז אומרות, הייתי רוקדת יותר ולא מתביישת, כי אני חושבת שאני שמנה, והייתי יוצאת יותר, והייתי מתלבשת יותר חשוף ומעזה יותר, כי היום אני מבינה שנראיתי מדהים. עכשיו, אני קראתי את זה ואמרתי, אני מבטיחה לעצמי, פאולה, בדיאלוג הפנימי, אני לא אגיע לגיל 70 ויגיד לעצמי שאני מתחרטת על זה שלא עשיתי. אני אעשה את זה גם עכשיו, וגם כשיבוא הקול הקטן שיגיד, תגידי, איך את מזה? אני נגיד, אני רוקדת זומבה בטלוויזיה, אוקיי? מגיע מדריך זומבה, ואני ממש לא רוקדנית זומבה מוצלחת. ואני אומרת לעצמי, בטח יש כאלה שאומרים, בוא נהי, קצת גמלונית, בוא נגיד שאין לה גוף של רקדנית. אז אני אומר, הקול הזה, אני לא מתעלמת ממנו. אני אומר, לוקחת את הקול הזה יחד איתי אל רחבת הריקודים באולפן, ואני רוקדת. יש כאלה שיגידו, יש מנמנה, יש כאלה שיגידו, יש סקסית של החיים, יש כאלה שיגידו, איזה מהממת היא שהיא רוקדת ככה, ויש כאלה שיגידו, איזה חיה בסרט שהיא רוקדת ככה. בסופו של דבר, כל אלה זה התגובות החיצוניות, ואי אפשר לבסס את דימוי הגוף שלנו רק על מה אחרים יגידו. אלא מה החוויה שלי? החוויה שלי שאני נהנית, שכיף לי, שאני שמחה להתבטא באמצעות הגוף שלי. אני כאילו לא רוצה שזה יישמע too good to be true. אז אני אומרת, יש את הכל שאומר, בטח יש כאלה שצוחקים עליי, ויש כאלה שחושבים שזה לא אסתטי, אבל אני עושה את זה. אני לא אתחרט שלא עשיתי את זה בגלל המחשבות של האנשים האלה.
זה ממש חדשות טובות מהעתיד, כי יש גם מחקרים שמראים שהדימוי גוף שלנו ובכלל הדימוי העצמי שלנו משתפר עם השנים, כי בעצם זה שיש לנו יותר פרספקטיבה, ואנחנו מבינים שזה קצת פחות חשוב ממה שחשבנו שזה, את יודעת, בגיל ההתבגרות, כל דבר הוא הכי חשוב, נכון? כזה כל אירוע שקורה, זה עכשיו סאגה לאומית, וכמה שאת מתבגרת, אז אתה שם את הדברים באיזושהי פרופורציה.
בגיל ההתבגרות אנחנו בטוחים שכולם עסוקים בנו. אני חושבת שאני הבנתי היום שאף אחד לא אכפת לו מאחרים, כלומר, בקטע מעולה, בקטע של גם אם מישהי עכשיו תשב מול המסך ותגיד, בונה פאולה, היא רוקדת מול המסך והיא לא הכי חטובה, אחרי שנייה, התודעה שלה כבר במקום אחר והיא שכחה ממני. אז את הרגע הזה שהקדישה לי שווה לי בשבילו להימנע מלעשות פעולות בחיים, בחיים לא.
כן, מטורף. אז איך אנחנו יכולים לשפר את הדימוי גוף שלנו? דיברנו כבר על כזה דיאטת מדיה, נכון? אמרנו מה אנחנו עוקבים ומה אנחנו לא עוקבים.
נכון.
ודיברנו על האפשרות כן לחשוף את עצמנו לאותו פחד.
נכון.
מה עוד?
אז בדיאלוג הפנימי, הדבר המרכזי זה שיח ביקורתי. לי זה שינה את החיים. קודם כל, אני מודה שלי מאוד מאוד עוזר לקרוא ספרות שעוסקת בזה, כדי להבין מנגנונים של להבין שאני לא לבד במקום הזה. למשל, בכל פעם שאני רואה אישה, שגורמת לי לתחושת חוסר נוחות, להסביר לעצמי, לשאול את עצמי למה היא גורמת לי, לא לתת לזה להיות ולעבור, למה היא גורמת לי לתחושת חוסר נוחות, למה אני מרגישה פחות מוצלחת לידה. אני יכולה להגיד לך שאני נורא נורא מפחדת מסרטי אימה. פחד היסטרי, אני כמעט לא ראיתי אף סרט אימה בחיים שלי, פחדנית מטורפת. אם אני כבר רואה סרט אימה, אז מה אני עושה? תוך כדי שאני רואה, אני אומרת לעצמי, הנה השחקן הזה, והוא גם שיחק בקומדיה הזאת, וזה תפורה, והרוצח הזה, והדם זה, זה עגבניות.
מפרק את הטעימה. כן.
אותו דבר, אם אתם רואות נשים מושלמות, או שתקראו, או כדי שתבינו, יש לדב סרטונים
וואי,
מדהימים.
וואי, בדיוק באתי להגיד את הסרטון של דב.
מה זה פוטושופ, ומה זה תאורה, ומה זה איפור ושיער, ושמדביקים ריסים, ושמדביקים גבות, ושיש תוספות שיער, חותכים אחר כך את האף, ומחטבים. כלומר, להבין שזה תפאורה שעובדים עליה שנים, כדי שהבנות יראו כמו שהן נראות, וכשהן הולכות ברחוב, הן יותר דומות לך ממה שאת חושבת.
זו דוגמה מדהימה, אני ממש רוצה להגיד על הסרטון הזה של דאב, כן. שנשים אותו בפרק.
מעולה.
כי רואים שם ממש תמונה שמצלמים מישהי שהיא הדוגמנית, ומצלמים אותה לפני הכל, לפני איפור, לפני צילום, פשוט בן אדם, ואת מסתכלת עליה ואת אומרת, היא נראית טוב, אבל היא כאילו בן
חמודה?
אדם כזה חמודה, כן, סבבה לגמרי. כזה מתחילים האיפור, רואים כמה שכבות של איפור שמים עליה ומה שמים, ואז את השיער, ואז מתחילים הצילומים, ובצילומים רואים איזה תאורה, ואיך הצלם אומר לה לזוז ככה, ולהכניס את הבטן, לעשות ככה, ואז מגיע פוטושופ, ואז בפוטושופ את רואה איך היא פשוט שינו אותה.
מעריכים לה את הצבא.
העריכו לה את הבטן, מתחו אותה, אשכרה, כן, לקחו את שני הצדדים שלה, והעריכו אותה לשני הצדדים. ובסוף את רואה את הלפני ואחרי, ואת אומרת,
מי זאת?
זה באמת לא טוב. בן אדם.
נכון.
וזה עוזר לראות את זה, זה עוזר.
אז את מבינה שהבחורה עוברת ליד השלט הזה ברחוב, ואומרת, אני בחיים לא יהיה כמוה. ברור שאת בחיים לא תהיה כמוה, גם היא בחיים לא תהיה כמוה. כלומר, זה כל כך מתעתע, וזה כל כך מלא שקרים. אני מצטלמת לפעמים לכתבות, אצל צלמי אופנה מקצועיים. קודם כל, יש לי צלם אחד, כי אחרי שעברתי, יש צלמים אחרים מקסימים, אבל אחרי שהרגשתי שאצל כל מיני צלמים שאומרים לי, אולי נחתוך לך קצת הטוסיק, בואי תעשי זווית של... ועד שהתחברתי לשי פרנקו, שהוא הפך להיות חבר שלי, שהוא צלם שמקבל אותי כמו שאני, והוא יודע שאני לא מרשה לעשות לי הצרות היקפים בתמונות מגזין. אני כן מרשה, אני אומרת לך, אם התאורה לא הייתה מספיק טובה, אז אפשר להחליק קצת את האור. אומרת דוגרי. אם הכפל בבגד לא יצטלם טוב, אז אני מרשה להחליק את הבגד. אם השערות, נגיד, היו כמה שערות סוררות, אז אני מרשה לסדר קצת את השיער בפוטושופ, אבל בחיים לא לעצר לי את ההיקפים.
וואו.
אני אסביר לך משהו. כן. קודם כל, יש לי שתי בנות, ואני אומרת לעצמי, בעצם לא יעזור. ברגע שאני מרשה למישהו לעצר לי היקפים בפוטושופ, אני בעצם אומרת, הגוף שלי לא מספיק טוב כמו שהוא. לא יעזור בדין.
את עושה לעצמך החפצה.
בדיוק. אני גם עושה לעצמי החפצה, וגם אני אומרת, אני לא מספיק טובה כמו שאני. נגיד אני אסכים שיצור, ואת תבואי אליי ותגידי לי, פאולה, יצאת נורא יפה במגזין הזה. ואני אגיד לך תודה, אבל בתוך תוכי אני יודע שזה לא באמת אני. ואז אני אגיד, לא יעזור, זה לא יעזור, כמה תהיה חזקה, המנגנון הפנימי תהיה, אני לא מספיק טובה כמו שאני. ואני מפחדת על עצמי, על הדימוי העצמי שלי, של דימוי הגוף שלי. אז אני אומרת, הגדרתי לעצמי את הגבולות שנכונים לי. ויכול להיות שתגידי לי, פאולה, זה שאת מסכימה שיחליקו לך את האור, זה גם לא בסדר. אני אגיד לך, סבבה, יהודית, זו דעתך? זה הגבול שבו אני מספיק מרגישה בנוח איתו. כי אני אומרת לעצמי, אוקיי, התמונה הזאת זה גרסה מיופה שלי, אבל עדיין היא נאמנה למקור. ואני מרגישה עם זה סבבה. ואני מזמינה את כל אחת לבדוק מה הגבולות שלה. כי היום זה לא רק בנות שמצטלמות למגזינים, אגב. היום כל אחת יכולה להוריד לנייד שלה את אותן תכונות, יש... אפליקציות, תראה, את מסתכלת עליי בעיניים כאלה, אני מבינה שיהודית לא מכירה את זה. יש אפליקציות שימתחו אותך, יחליקו אותך.
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת?
כאילו פילטרים?
זה חמודה. מעבר לפילטרים, יש תוכנות פייסטיון ופייסאפ, ואיך קוראים לזה? וויב, כל מיני כאלה תכונות. ביוטיפיי, to beautify yourself. ואז...
אני מרגישה ממש 80's פה.
תקשיבי, כל ילדה בת 14, כמעט היום, יהיה לה בפלאפון תוכנה, שתאפשר לה להחליק את האור, למחוק את הקמטים, להגדיל את העיניים,
באמת?
לסדר את השיער, תחשבי מה זה עושה לדימוי גוף שלה.
וואי.
זה המסר הכי חזק של, את לא מספיק טובה כמו שאת.
והנה כל הדברים שאת יכולה לעשות כדי להשתפר.
בדיוק. לא. רק לתקן את זה ורק לתקן את זה ורק לתקן את זה.
ועוד ניתוח פלסטי ועוד ניתוח פלסטי.
בדיוק.
ועוד, ניתוח פלסטי.
ועוד לפני הניתוחים הפלסטיים, יש לך את הפילטרים, את בגיל שעוד אסור לך אפילו לעשות ניתוח פלסטי, את יודעת כבר כל מה שאת צריכה לתקן בעצמך. כשתגיעי לגיל שמותר לעשות ניתוח פלסטי, יש לך רשימה של דפקטים שדורשים תיקון.
אבל מה יגידו המתנגדים, ושיגידו מה ההבדל בין זה לבין איפור? מה ההבדל בין זה לבין ללבוש, לא יודעת מה, מכתב?
נכון, כמו כל דבר בחיים, אין שחור ולבן, אלא יש ספקטרום. יש מנעד. אני לא, בכלל לא מדברת רגע על שיפוטיות של טוב ורע, אבל בתוך המנעד הזה, אני חושבת שהשאלה הבסיסית היא, איפה אני מרגישה שמה שאני עושה, עושה לי טוב, ועושה לי טוב באמת, לא עושה לי טוב כי החברות שלי יגידו שאני נראה טוב, אלא עושה לי טוב ברמה של לא מעלה את רמות הסטרס, לא גורם לי לשנאה עצמית אם אני לא עושה את זה. כלומר, אם אני לא אלך למספרה במשך שבועיים, האם זה יגרום לי להרגיש שאני לא מספיק טובה, או לא מספיק ראויה, או לא מספיק יפה? אם מישהי עם השיער האפור לגמרי מרגישה טוב עם עצמה, מה זה משנה בכלל מה אני חושבת עליה? זה נהדר משבילה. אם מישהי עם שיער אפור מרגישה לא מטופחת ולא יפה, שתצבע את השיער. זה לא המקום של האחרים להחליט בשבילי איפה הגבולות שלי.
כן.
ואני רוצה לחזור לסיפור הזה. אני, כשנשבעתי בתוך לסיפור של הטלוויזיה, אני האמנתי ברגע הראשון אם אני רוצה להיות, להצליח כמנחת טלוויזיה, אני חייבת, חייבת, חייבת ליישר קו עם הסטנדרטים של מאמן כושר צמוד, פעם בשבוע במספרה, לעסוק לק ג'ל, ועכשיו אני יכולה להגיד לך שאני עולה לשידור בלי לק, לא ג'ל ולא נעליים. ואת יודעת משהו? כשההתכווננות הפנימית, אני באה על המסך, הטלוויזיה, ואני אומרת, אני ראויה להיות פה על המסך, בלי שום קשר לצבע הציפורניים שלי, ובלי שום קשר למידת המכנסיים שלי, אבל לא רק אומרת את זה כקלישה, אלא באמת בונה ולידציה, הכרה פנימית, שמותר לי להיות פה גם בגלל סיבות אחרות, וזאת עבודה. אני באמת מאמינה בזה, ואני מאמינה שזה מקרין החוצה. עכשיו ניקח את זה מעולם הטלוויזיה, עם מישהי, מורה מבית ספר, אוקיי? והמורות האחרות, כי זה הרבה פעמים משטור של נשים, את הנשים האחרות. אומרות לה, את יודעת משהו? כשאת תהי מורה יותר מטופחת, ההורים של הילדים יותר יעריכו אותך. אני יכול לשמוע משהו הגיוני שמורה תגיד למורה אחרת? כן. ואז היא אומרת, אם אני לא אעשה לק ג'ל, אם אני לא אסתפר, אם אני לא אעשה גוונים, אני אאבד את הסמכות שלי בתור מורה מול ההורים, כי ההורים יחשבו איזה מורה מוזנחת ולא משקיעה. עכשיו, פה היא צריכה למצוא את עצמה מה בעיניה להיות מטופחת. אם היא הולכת עם ציפורניים לא צבועות, אבל מסודרות ולא מלאות בלכלוך שחור, את יודעת, יש גבול בין... והיא מאמינה שמה שהתלמידים וההורים שלהם יעריכו אותה בגלל האכפתיות שלה, וזה לא משנה אם היא עושה לק ג'ל או לא, וזה גם לא משנה אם היא עשתה פן או לא, אבל אם היא באמת תצליח להתחבר לתחושה הזאת, האותנטית, כשהמורה אחרת תגיד לה, את יודעת משהו? יש מחקר שאומר שמורות שעושות לק ג'ל, הן נראות יותר מטופחות, והתלמידים יותר מעריכים אותם, וזה תגיד, וואלה, פחות מתחברת למחקר הזה. כלומר, יהיה לה את הערך עצמי שיגיד לה, שמעתי, אבל זה פחות מתאים למניפת הערכים שלי, וזה פחות מתאים לדרך שבה אני רואה דימוי הגוף שלי. כשאנחנו חלשות במקום הזה, אז כל דבר מושך אותנו. ודרך אגב, זה גם לגיטימי שנסחף אחרי טרנדים ונדע לתקן אחורה. אני מודה שגם לי זה קרה רגע שהלכתי אחרי זה, ותיקנתי את עצמי, זה בסדר. זה מותר שגם נבחן דברים, ואז נגלה מה לא מתאים. אני חייבת להגיד שאני גם אספתי סביבי קבוצת חברות, שההתעסקות שלהם בנראות שלהם היא מאוד מאוד נמוכה. אני לא שופטת את מי שכן, אבל אני החלטתי שלי מתאים חברות, שלא עסוקות כל היום רק בדיאטות ובמשקל ובלאגג'ל ובמספרות, כי זה פשוט פחות תחומי העניין שלי. ואגב, לשלם את המחיר, אם המחיר הזה הוא פחות לזמן לבלות עם הבנות שלי, או שלא יהיה לי זמן לקרוא את הספר שאני אוהבת, אז אני לא מוכנה. אני לא מוכנה לשלם את המחיר הזה.
לגמרי. זה אולי שמע טיפה צהוב, אבל אני לא באה בכוונה צהובה.
תרגיש חופשי.
את בבן זוג שלך, ליאון, הוא בחור די רזה, אם אני זוכרת נכון.
מאוד רזה, שדוף.
מאוד רזה. ויש גם תפיסה כזאת בקרב הרבה נשים, של אני לא יכולה להיות יותר שמנה או יותר גדולה, מהגבר שאני נמצאת איתו.
זה נכון. אז תראי, זה נורא מעניין, כי את יודעת, אצל גברים, ואולי עכשיו דווקא הגברים המאזינים מאוד התחברו עם זה, גברים שהם דווקא מאוד רזים, ליאון היה תמיד הילד הרזה, רזה, רזה, השדוף בכיתה, אצל גברים זה לא תמיד משרת אצלם דימוי גוף חיובי, המראה נורא נורא שדוף. ליאון בשנים האחרונות עובד נורא קשה בחדר כושר, כדי לא להיות הגבר הרזה, רזה הזה. אז אני חושבת שזה מאוד קשור לדימוי גוף של כל אחד מבני הזוג. נגיד, אני לא מרגישה ש... אני האישה הגדולה ליד ליאון, כן? אני מרגישה ממש בנוח, ואפילו ליאון לפעמים אמר לי, אני לא יודע מאיפה יש לך את כל הביטחון הזה בגוף שלך כמו שהוא. כלומר, אני יודעת שיש הרבה נשים שיש להם את המודל הזה של הן צריכות להיות הנשים הקטנות, והגבר צריך להיות הגדול שעוטף
כן,
אותן.
כן, הרבה נשים לא מוכנות לצאת עם גבר יותר נמוך מהן בגלל נכון, זה, או יותר הזמן.
נכון. אז זה בדיוק המקומות, שפה אני כן אכניס קצת אג'נדה פמיניסטית, של חינכו אותנו להיות משהו. ואנחנו יכולות לבחור להגיד, ככה לימדו אותנו וזה לא יכול להשתנות, או להגיד, וואלה, לימדו אותי שאני אמורה להיות האישה הטובה, שתמיד משמחת את בעלי על ידי זה שאני מחכה לו עם תבשיל חם, אבל וואלה, אני רוצה לשנות, אני לא רוצה להיות בדיוק כמו אמא שלי, ואני רוצה שלפעמים בן הזוג שלי יחכה לי עם תבשיל חם. מה דעתנו על זה? אז כן, אני גדלתי בבית שוביניסטי דרך אגב, ארגנטינאי שוביניסטי, ומצאתי את עצמי בסוף שבוע הראשון שעברתי לגור עם החבר הראשון שלי, שביום שישי בצהריים הוא יצא עם חברים, ואני נשארתי בבית לנקות את הבית, וכשהוא חזר, אמרתי לו, תראה איזה יופי איך ניקיתי. ותוך כדי שאמרתי את זה, אמרתי, פאולה, מה את עושה? זה לא מעניין אותך לשמח את בן הזוג שלך על ידי זה שאת מנקה את הבית. את שחזרת עכשיו משהו שהוא לא רלוונטי אלייך. זה המקום שאני אומרת, החיבור הפנימי של לטעות, ולהגיד, רגע, טעיתי? בוא נחזור רגע אחורה, מה באמת מעניין אותי? ואז ויתרתי על להיות האישה הטובה, שתמיד הבית שלה מתוקתק ומסודר, כי זה מה שאימא שלי הייתה, ואמרתי, מה במקום זה? מה מעניין אותי להיות? וזה בדיוק אותו דבר עם דימוי גוף. אם אנחנו נוותר רגע להגיע למודל של הברבי, כי 99% מנשות החברה לא יכולות להגיע לשם, ברגע שנפסיק לרדוף אחרי מה שמושלם, אולי נוכל להתפנות כדי לבדוק מה באמת אפשר להשיג שהוא אפשרי. יש לנו מאגר מסוים של אנרגיות. ברגע שנפנה את האנרגיות ומהכמיהה לשלמות של עולם לא תגיע, התפנו לנו אנרגיות כדי לבדוק מה יש כאן ועכשיו שאני יכולה לגדל, להצמיח ולהיות יותר טובה בו. כן. זה לפחות מה שקרה לי.
לגמרי. אני amen to that. אני גם חושבת שיש כאן איזשהו עיוות חשיבה לראות בעצמנו ש... יש לנו מחשבה שרק אם אני אסנה את עצמי וארדה בעצמי וארד על עצמי ואבקר את עצמי ויהיה רעה לעצמי ואצליף בעצמי תוך כדי, אז אני אדאג לעצמי.
נכון.
ואלף אנחנו רואים במחקרים שזה לא נכון. שכמה שאנשים יותר מתעסקים בביקורת עצמית ויותר חושבים איך הם נראים ויותר מבקרים את עצמם, הם מגיעים לביצועים פחות טובים, הם אוכלים יותר אכילה רגשית, הם עושים פחות ספורט, כי פשוט אין לנו את האנרגיה.
והם פחות נהנים מהחיים.
והם פחות נהנים מהחיים, אם זה לא מספיק. אז אני חושבת שגם זה מיתוס שאנחנו צריכים לבדוק אותו בחיים שלנו.
לגמרי.
ואולי שווה כזה להציע לכם, לכן, לבדוק אם כל החיים עד עכשיו רק ירדתם על עצמכם, והגעתם לאותה תוצאה, אולי שווה לנסות משהו אחר. אולי שווה לנסות גישה
לגמרי.
אחרת.
לגמרי. ותתחילו בשני תרגילים. אחד, מה שהזכרתי מקודם, אם הגוף שלכם היה מדבר לכם מה הוא אומר. ודבר שני, שזה דבר מדהים, אם במשך יום שלם הייתם כותבים, כמו שכותבים כתוביות של סרט, את כל המחשבות שלכם לגבי הגוף שלכם. מה היה קורה שם? וכשעושים את התרגיל הזה, אנשים רואים, Oh my God, לא הייתי מדברת ככה לאויבים הכי גדולים שלי.
יו.
ואני מדברת ככה על עצמי. איך הקרסול שלי נראה, איזה ציפורניים מכוערות. כמה אפשר לספוג אלבון ולא להתחרפן?
ממש.
נכון? אם הגוף היה חבר טוב שלכם שאתם פוגשים, הייתם קצת יותר מנומסים אליו. אז תנסו את התרגיל הזה ואז תראו, וגם לא לפחד לפנות לעזרה מקצועית. הדימוי גוף הנמוך הוא סימפטום לצורך בטיפול כדי לפתח מערכת יחסים יותר בריאה עם הגוף ועם הנפש.
לגמרי. טוב, בואי נסכם, בואי נסכם.
יאללה.
אז על מה דיברנו היום? דיברנו היום על מה זה דימוי גוף, ועל זה שזה מצטרף לדימוי העצמי שלנו, שבסוף מה שקרה לנו בחברה שלנו היום זה שאותו דימוי גוף השתלט על כלל הדימוי העצמי, ושבמקום לראות את עצמנו כיצורים מורכבים מהמון דברים ויכולות ורצונות, הפכנו להיות במידה רבה.
פוסטר.
כן, פוסטר. אבל אפשר לשנות את
נכון.
זה.
נכון, הפיך.
כן, זה הפיך. את נתת המון המון דוגמה אישית, אני חושבת שזה מדהים באמת לראות את המודלינג הזה, שאת אומרת, הנה, אני חושפת את עצמי ואני עושה את זה למרות הביקורות, ולמרות שאני נמצאת במקום הכי ביקורתי שקיים, הטלוויזיה. ואלינו כמה דברים פרקטיים שאפשר לעשות, נכון, אלינו את הנושא של דיאטת מדיה,
mm-hmm.
של מה אני צורכת, וכנה לגבי האנשים שאני מקיפה את עצמי בהם, דיברנו על דיאטה גם בהתעסקות, וכמה אני מבלה בתוך הדבר הזה, נכון. דיברנו על הדיבור הפנימי הזה, שהוא לא הכי מועיל בלשון המעטה, וגם הדיבור שאנחנו עושים עם אנשים אחרים, נכון?
לגמרי.
אני
שונה,
או אני מכוערת, תגידי שאני זה.
בדיוק.
כן.
על מה אני שמה את המיקוד? זה מראה על מה החשיבות בחיים שלי. עכשיו, טיפוח עצמי זה נהדר, ולרצות לאכול בריא זה נהדר. אם אני חברה ב3-4 קבוצות שם כולן מתעסקות באיך לרזות ואיך להיכנס לג'ינס, אני בבעיה.
כן. וגם מה יספרו עליי בסוף חיי? הצליחה להיכנס לג'ינס שלה מימי התיכון?
אני לא חושבת שעוד אף אחת אמרה בסוף חייה, חבל שלא עשיתי גם את הדיאטה ההיא עם השתי פחממות ליום.
כן. כן. ונראה לי שגם חשוב לי להדגיש לסוף, עוד שנייה נשאל אותך כזה מה המסר שלך, זה שבסוף אנחנו צריכות הרבה חמלה עצמית פה. גם על עצם העיסוק בזה. כלומר, אני לא רוצה שזה יצא כאילו אנחנו מאשימות נשים ואנשים שהם לא בסדר שהם מתעסקים בזה, כי באמת לא, זה לא, אני לא מרגישה שבחרנו בזה באופן אקטיבי, אלא באמת זה איזושהי הבנייה חברתית. והדבר השני זה באמת לזהות את הרגעים האלה שאני מתחילה לרדת על עצמי, את הרגע הזה שפתאום מתחלף לי המצב רוח, שהייתי שמחה, 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 הגעתי למראה, ראיתי איך הג'ינס יושב עליי, ופתאום נפלו פניי, וכמין תזכורת כזאת של רגע, זה לא הגיוני, שהפגישה הקצרה הזאת עם המראה שינתה את כל החוויה שלי, האם זה מה שאני רוצה שיעצב את היומיום שלי?
אז אני חושבת שאת אמרת משהו נורא יפה, שהפגישה עם המראה יכולה להיות מאוד אכזרית, וזה לא שלהגיד, טוב, אז תתעלמי מהמראות, יש כאלה שאומרות תורידי את המראות בבית, אני אגיד לך מה, בחוויה האישית שלי, עבדתי כעורכת דין, והייתי רזה ועם חליפות, ולא הייתי מרוצה מהחיים. עשיתי תהליך, למדתי 5 שנים תזונה וצמחי מרפא, וטיפלתי באנשים, וראיתי ששינוי תזונתי יכול להוביל אותך עד לנקודה מסוימת, לשפר את איכות החיים. אבל רק כשהלכתי באמת ללמוד פסיכותרפיה וללמוד מיינדפולנס, מה קורה כאן ועכשיו, את אוכלת טוב, את מטפלת בעצמך, את עושה ספורט. כשאת פוגשת את המראה לצורך העניין, ואת שונאת את עצמך, מה את עושה עם זה? האם את אומרת, אוי, אני אשנא את עצמי כל החיים, שזה יקנאות? האם את אומרת, אל תשנאי את עצמך, אל תשנאי את עצמך, אל תשנאי את עצמך, שזה כמעט בלתי אפשרי? או שאת אומרת, או, יש פה חוויה של שנאה עצמית שלי מול המראה. איך זה מרגיש לי בגוף? איך אני נושמת כשאני פוגשת את המראה? ומה אני יכולה לעשות כדי שפשוט להמשיך לנשום ולבדוק איך אני עושה שינויים קטנים ולא דרסטיים בחיים כדי לפגוש את המראה ולהיות בפעם הבאה טיפה פחות תגובתית. אם הסלף-קר של ההזנה והטיפוח העצמי של הספורט והתזונה יכול להביא אותנו עד ל-60-70%, אני חושבת שהעבודה הרגשית והמיינדפולנס, ולשים לב לרגע ולנשום, יכולה להביא את ה-30% הנוספים, אולי 29, כי אין מושלם, יש רק אידיוט מושלם, כן?
ממש. אני חושבת שגם הדגשת פה משהו ממש חשוב, שגם נגענו בו בפרק, שאנחנו בשום שלב לא אומרות, כולן מושלמות כפי שהן, כולן יפות, זה לא המסר בכלל. המסר הוא לראות את מה שיש, ויכול להיות שאנחנו אפילו רואות את זה ואומרות, זה לא מה שרציתי. ויש את מה שיש לי. ולצד הדבר הזה, אני יכולה להמשיך בחיי, ולטפח את עצמי במובנים האלה ובמובנים אחרים, ושזה יהיה בסדר, כן? בדיוק כמו
ש... ומותר לי ליהנות מהחיים ולהצליח בחיים, גם עם הגוף הזה וגם עם המידות האלו. יכול להיות שהם ישתנו בעתיד, אבל אני לא אמנע מלחיות עד שזה יקרה.
נכון. וגם אני שמחה שלא דיברנו בפרק הזה כמעט על, את יודעת, על ספורט, על דיאטות, על, על, על מה שאנשים עושים בשביל זה, כי אני חושבת שזה פשוט דיון נפרד
לגמרי.
מהדבר הזה.
וחוץ מזה שלפני שאת פונה ל-how to, את צריכה לבדוק את ה-why. את מכירה את המפות האלה בפארקים שיש, אתה נמצא כאן?
כן.
אז בואי תבדקי קודם איפה את נמצאת מבחינת המערכת יחסים עם הגוף שלך, לפני שאת מתחילה לסלול לעצמך מסלולים של איך לשנות ואיך לשפר.
טוב, אז תודה רבה.
תודה לך.
היה לי ממש 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 מעניין.
גם לי.
באמת, אני חושבת שאת לא רק מדברת על זה, אלא את עושה את זה, וזה המסר הכי...
אני משתדלת מאוד.
הכי חזק.
התפילה שלי היא... שכל ההשקעה שאני עושה בעצמי, מעבר לזה שהיא משתלמת לי, שהיא תשתלם בבריאות הנפשית ובדימוי הגוף החיובי של שילה וארבל, של שתי הבנות שלי, שמבחינתי זה מה שמביא אותי להתעסק כל כך הרבה בתחום הזה.
תודה רבה 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 לפאולה רוזנברג שהגעת אלינו היום, ותודה לכם המאזינים והמאזינות. אם אתם מאזינים והרגשתם קצת מופלים לרעה בפרק הזה, לא נורא. נראה לי שזה נושא מספיק חשוב.
חוץ מזה, תחשבי, זה מגניב זה בעצם לגברים, שזה כאילו לקבל הצצה אולי לעולמן הפחות מובן להם של נשים.
נכון, נכון. החשש שלי זה שבעצם גברים יגידו, רגע, גם לא התייחסתם כמעט למה קורה לגברים בתחום הזה, שזה נכון, לא נתנו על זה הרבה דגש. אז סליחה אם הרגשתם שרציתם קצת יותר יחס אליכם, אבל אולי נעשה על זה גם פרק נפרד מתישהו על דימוי גוף לגברים, ובינתיים תעזרו לטפח מציאות חיובית יותר ובריאה יותר עבור אנשים שסביבכן. אז תודה רבה על השאלות ששלחתם בפייסבוק, ותודה לכל מי שמשקיע ומדרג את הפודקאסט בשלל המדיות באייטיונס וכל מיני כאלה, זה ממש עוזר ומשמח ומרגש, וגם נראה לי שזה גורם ליותר אנשים לראות את זה, אז תודה רבה, ו... יאללה, ביי.
ביי.
ביי.